השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יעקב בן דוד, זיכרונו לברכה. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת הרב עזרא חי דשט, זיכרונו לברכה, בן שמחה חתון. הרב עזרא נפטר מקורונה, היה צעיר מגיל 60. מכאן אנחנו מצטרפים כמובן לקריאה, להקפיד על ההנחיות ולהתחסן, ושיהיו בשורות טובות בעזרת השם. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף צדיק ט' במסכת פסחים. נתחיל במשנה בעמוד הקודם, ונסיים בעזרת השם בסוף עמוד א' את פרק מי שהיה. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום אנחנו חוזרים לנושא של הימנעות על הפסח, כשהנושא היום זה ספקות בהימנעות על הפסח, ויש במשנה שני מקרים כאלה, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים, נראה כל מקרה במשנה עם הגמרא שעליה. החלק הראשון זה לגבי חבורה שקנו פסח, ולפני שהם שחטו אותו, הפסח הלך לאיבוד. ואז הקבוצה התפצלה לשניים. אחד מהם הלך לחפש את הפסח המקורי בשביל לשחוט אותו, והשאר הלכו למצוא פסח חדש בשביל לשחוט אותו, ועכשיו השאלה היא באיזה מהם כולם יוצאים מדי חובה, וכאן המשנה מדברת על ארבעה מצבים. שני המצבים הראשונים הם בעצם אותו רעיון, אנחנו נאמר אותם ביחד, אז בקיצור, שלושה מצבים. מצב אחד זה שהוא לא אמר להם כלום, אבל הם כן אמרו לו, אם אתה מוצא, תשחוט גם בשבילנו. במצב כזה, הוא ודאי יוצא ידי חובה רק בפסח שלו ולא בשלהם, כי הוא מבחינתו לא שלח אותם כשליח בשבילו, הוא לא קשור לפסח שלהם. הם לעומת זאת יוצאים ידי חובה במה שנשחט ראשון. אם שלא ראשון הם נשארו בחבורה איתו והם יוצאים ידי חובה איתו, אם שלהם ראשון, אז הם התכוונו למשוך את ידיהם מהפסח המקורי ולהיות רק בחדש, והם יוצאים ידי חובה בחדש. זה מצב ראשון. כאמור, בגמרא זה מפוצל לשניים, כי יכול להיות בדיוק אותו דבר הפוך, שהוא אמר להם תשחטו גם עליי, והם לא אמרו לו תשחוט גם עלינו, ואז הדין יהיה בדיוק הפוך, שהם אוכלים ממה שהם שחטו, והוא אוכל ממה שנשחט ראשון. בכל אופן, עד כאן המצב הראשון. מצב שני זה ששניהם אמרו אחד לשני, שאם אתה מוצא תשחוט גם בשבילנו, ואם אתם מוצאים תשחטו גם בשבילי. במקרה כזה, גם הוא וגם הם יוצאים במי שנשחט ראשון. זה מצב שני. ועכשיו לגבי שני המצבים האלו, נעיר שתי הערות. הערה אחת, שבמקרים שבהם יוצאים ידי חובה בראשון שנשחט, אם לא יודעים מי נשחט ראשון, אז אמנם הם לא יכולים לאכול, כי הרי הם יכולים לאכול רק מהפסח שלהם, שזה הפסח שנשחט ראשון, והם לא יודעים מי זה, אבל מצד שני, כן יוצאים ידי חובה, כי האכילה לא מעכבת, והפסח שלהם, למרות שהם לא יודעים מי הוא, הוציא אותם ידי חובה, ולכן לא צריכים לעשות פסח שני. זו הערה אחת. הערה שנייה, בקורבנות שלא נאכלים, או כי לא נשחט ראשון, או כי לא יודעים מי נשחט ראשון, אז הדין הוא שהקורבן הזה יוצא לבית השריפה. עד כאן הערות בסוגריים, ובינתיים ראינו את שני המצבים הראשונים במשנה. המצב השלישי זה מצב מעניין, וזה שהם התפצלו כמו שאמרנו, ואף אחד מהם לא אמר לשני תשחוט בשבילנו. כלומר, בעצם הם התפצלו לגמרי, ועל זה אומרת המשנה, במקרה כזה זה בעצם כמו שתי חברות נפרדות, הוא יוצא רק בפסח שלו ולא בשלהם, הם יוצאים רק בשלהם ולא בשלו, לא משנה מי נשחט ראשון. זה המצב השלישי, ועד כאן הנושא הראשון במשנה. בגמרא לגבי זה יש רק הערה אחת קטנה מברייתא, תנו רבנן, מכאן אמרו יפה שתיקה לחכמים. כלומר, במקרה הזה היה עדיף לשתוק, כי במקרה שבו הם לא שתקו והם אמרו אתה תעשה בשבילנו, או שהוא אמר אתם תעשו בשבילי, זה רק סיבך אותם, כי ברגע שיש ספק הם לא יכולים לאכול. לעומת זאת, במקרה שבו הם שתקו, אז כל אחד פשוט עושה ואוכל את הפסח שלו, ואין שום ספק וכולם יכולים לאכול, לכן היה עדיף לשתוק. זה בגמרא, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בשביל החלק השני צריך שוב לחזור למשנה, זה בשליש התחתון של העמוד הקודם, וזה לגבי שתי חבורות שנתערבו פסחיהם. כלומר, נניח שהחבורה שלי והחבורה שלך, הלכנו ביחד בבוקר לשוק בירושלים לקנות כבש לפסח, ואחרי שקנינו וכל אחת מהחבורות שלנו נמנתה לכבש שלה, פתאום שני הכבשים ברחו לנו ותפסנו אותם, אבל כבר לא היה ברור איזה כבש שייך לאיזה חבורה, הרי כל הכבשים די נראים אותו דבר. זה המקרה המרכזי, והשאלה מה עושים עם זה. ובשביל להבין את הדין לזה במשנה, נבנה אותו בשלושה שלבים. שני השלבים הראשונים זה שלבים שהמשנה לא אומרת, אלא מה שלכאורה יכול לומר, ונסביר למה זה לא מספיק, ובסוף בשלב השלישי נראה המשנה כן אומרת. שלב ראשון, לכאורה אפשר לומר, מה הבעיה? פשוט נשחוט את שני הפסחים, ואף אחד לא יאכל, כי לגבי כל אחד יש ספק האם זה הפסח שלו או זה הפסח שלו, וכמו שאמרנו מקודם, האכילה לא מעכבת. זה מה שאפשר היה לומר, אבל המשנה כמובן לא אומרת את זה, כי אנחנו רוצים ליצור פתרון שבו כן נוכל לאכול, כלומר שכל אחד ידע מה הפסח שלו, ולכן נעבור לשלב השני, שבשביל זה צריך להוסיף כאן תנאי. כלומר, כל אחת מהחבורות יבחרו באקראי אחד מהכבשים, וכל חבורה תעשה תנאי. כלומר, כל חבורה תאמר ככה, אם הכבש שבחרנו הוא במקרה באמת הכבש שלנו, מעולה, אז אנחנו עם הכבש שלנו. ואם הוא לא באמת הכבש שלנו, אז אנחנו מושכים את ידינו מהכבש שלנו, שהוא אצל החבורה השנייה כרגע, ועוברים לכבש הזה, כי הרי כמו שלמדנו, עד שהכבש נשחט, אפשר עדיין לעבור מחבורה לחבורה, אז ככה חבורה אחת תאמר, ואותו דבר תאמר גם החבורה השנייה, ואז יוצא שכל חבורה תהיה עם כבש משלה, או כי זה הכבש המקורי שלה, או שזה החדש שהוא כרגע הפך להיות שלה. זה התנאי שלכאורה אפשר לעשות, אבל גם זה בעיה. למה זה בעיה? כי יש ברייטה, וכאן אנחנו בעצם כבר קצת מתחילים את הגמרא, אז בשורה הרביעית בעמוד א', שהברייטה מביאה את הפסוק, וממעט הבית מיות מסה וכו'. עכשיו, הפשט של הפסוק, זה שאם אין מספיק אנשים בבית לאכול סה אחד, אז עושים חבורה עם השכנים, עם החברים, בשביל שביחד כולנו נצליח לאכול את כל הסה. זה הפשט. אבל הברייטה דורשת את זה, שהכוונה היא שממעט הבית מיות מסה, זה שהיינו חבורה על סה, ואז החבורה התמעטה. כלומר, אנשים עוזבים את החבורה ועוברים לחבורה אחרת, ובאים אנשים חדשים ומצטרפים במקומם לחבורה, זה בסדר, אבל בתנאי שזה רק ימעט, כלומר זה רק התמעטות, כלומר אי אפשר שכולם יעזבו, צריך שמישהו יישאר. מי צריך להישאר? בזה יש מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, אגב ראינו את זה גם בדף פייטט. רבי יהודה אומר שאנחנו חייבים שלפחות אחד מהמקוריים יישאר עם הכבש, רבי יוסי אומר לא צריך מישהו מקורי, העיקר שלא יהיה מצב שבו אין אף אחד. כלומר לרבי יוסי, אם הבאנו מישהו חדש, אז אחר כך כל המקוריים יכולים לעזוב, כי יש כאן כבר מישהו חדש. מה שאסור זה רק אם כולנו עוזבים ורק אחרי זה מנסים להביא מישהו חדש, זה אי אפשר. אז שוב, לרבי יהודה חייבים שאחד מהמקורים יישאר, אי אפשר שכולם יתחלפו. לרבי יהודה אפשר שכולם יתחלפו, רק בתנאי שאין איזשהו שלב ביניים שבו אין אף אחד. זו המחלוקת בברייתא. ועכשיו חזרה אלינו. אמרנו בשלב השני של הניסיון להבין את המשנה, שאנחנו רוצים לעשות תנאי שבו כל חבורה תיקח אחד מהכבשים, והיא תאמר שאם במקרה לקחנו מה שבאמת שלנו, מעולה. אם זה לא שלנו, אז עכשיו זה שלנו. כלומר, שתי החבורות פשוט מתחלפים, וכל חבורה נמנית עכשיו על הכבש של החבורה השנייה. זה התנאי שלכאורה היה אפשר לעשות, אבל עכשיו נראה למה אי אפשר, ואי אפשר בין רבי יהודה, בין רבי יוסי. לרבי יהודה זה ברור שאי אפשר, כי במקרה שבו אנחנו באמת מתחלפים, אז אין אף אחד מקורי שנשאר עם הכבש שלו. זה לרבי יהודה, ברור שזה לא בסדר. אבל אומר רש"י על המשנה ובגמרא, גם לרבי יוסי זה לא טוב. למה לרבי יוסי זה לא טוב? הרי הוא לא צריך שישאר מישהו מהחבורה המקורית בכבש. אז נראה שברשי יש שני הסברים, אחד במשנה, אחד בגמרא. במשנה רשי אומר שאם נעשה החלפה כזאת בבת אחת, שאנחנו עוברים אליכם ואתם עוברים אלינו, אז יוצא איזשהו רגע כזה, הרגע של ההחלפה, שבו לשני הכבשים אין אף אחד, כי אנחנו כאילו באוויר עדיין עוברים אחד לשני, וזה לא בסדר, גם לרבי יוסי. זו בעיה אחת. בעיה שנייה, אומר רשי בגמרא, זה שכשאני עובר מחבורה לחבורה, אני צריך שמישהו שם יקבל את פניי, כלומר, לא מצטרף לכבש, אני מצטרף לחבורה, וממילא כאן, אם שתי החבורות פשוט מחליפות, אז אין אף אחד שמקבל את פניהם, כי חבורה א' עברה לכבש ב', וחבורה ב' עברה לכבש א', מי קיבל אותם? לכן גם לרבי יוסי, פתרון כזה שאנחנו עושים תנאי ששתי החבורות מתחלפות לגמרי, זה לא טוב. ולכן אנחנו עוברים לשלב השלישי, שזה מה שהמשנה כן אומרת, וזה שלפני שכל חבורה עושה את התנאי הזה, שהיא אומרת שאם זה לא הכבש שלה, אז היא בעצם עוברת לכבש של החבורה השנייה, לפני זה כל חבורה שולחת נציג אחד שיעבור לחבורה השנייה, כלומר יצטרף לכבש שלהם. ואז בתנאי שכל חבורה אומרת, היא צריכה להוסיף משהו, היא צריכה לומר ככה, אם זה באמת הכבש שלנו, אז אנחנו בסדר גמור, מעולה, זה הכבש שלנו, ואתה, הנציג של החבורה השנייה שרוצה להצטרף אלינו, אתה עוזב את החבורה שלך, ומצטרף לחבורה שלנו עם הכבש שלנו. זה אם זה שלנו. מצד שני, אם זה לא באמת שלנו, אלא באמת של החבורה השנייה, אז הנציג הזה שהגיע אלינו, הכבש באמת שלו, כלומר של החבורה שלו. אז אנחנו אומרים, אם זה באמת שלך, אנחנו מצטרפים אליך בכבש של החבורה שלך. זה התנאי שהמשנה מציגה, ולפי זה יוצא שאם כל חבורה לקחה את שלה, אז רק הנציגים מתחלפים, כל נציג עובר מהכבש שלו לכבש של חבורה השנייה, ואם זה הפוך, שכל חבורה לקחה את הכבש שלו שלה, אז כל החבורה מתחלפת, חוץ מאותם נציגים שהם בעצם נשארו עם הכבש המקורי שלהם. זה התנאי שהמשנה אומרת, ובואו נבין רק איך זה פותר את כל הבעיות. אז את הבעיות של רבי יוסי זה פותר, כי עכשיו אין מצב שבו כל החבורה נעלמה, אלא תמיד לפחות מישהו אחד נשאר, והוא גם זה שמקבל את פניהם של המצטרפים החדשים אל הכבש שלו, וזה גם פותר את הבעיה של רבי יהודה, כי כאמור לפי רבי יהודה חייבים שיהיה לפחות מישהו אחד מקורי שנשאר עם הכבש, אז הנה, אותו נציג הוא המישהו המקורי שנשאר עם הכבש. ועכשיו הכל בסדר. עד כאן הבנו את עיקר המשנה. עכשיו נוסיף לזה עוד שתי הערות. הערה אחת, זה שומר את המשנה, זה נכון לא רק בשתי חבורות, אלא בכל מספר של חבורות, רק צריך לדאוג לשלוח נציגים לכל החבורות. כלומר, למשל, אם יש לנו 5 חבורות, ובכל חבורה יש לפחות 5 אנשים, אז כל חבורה תשלח 4 נציגים, כלומר, 1 לכל אחת מהחבורות, כך שבכל החבורות יש לנו בעצם נציגים מכל הכבשים, כך שלפחות 1 מהאנשים בכל חבורה הוא באמת חבר מקורי של הכבש הזה, ואז עושים את התנאי שאמרנו, שכל אחד בכל חבורה חדשה כזו, יאמר לכל 4 אנשים אחרים שאיתו, אם זה באמת הכבש שלי, אז אתה מצטרף אליי, אם זה באמת הכבש שלך, אני מצטרף אליך, וכך לכולם, זו הערה אחת, אפשר לעשות את זה בכל מספר של חבורות, בתנאי שבכל חבורה יש את מספר האנשים של מספר החבורות, כלומר, כמו שאמרנו, אם זה 5 חבורות, אז צריך שבכל חבורה יהיו לפחות 5 אנשים, זו הערה אחת. הערה שנייה, אם נחזור לדוגמה של שתי חבורות, אומרת המשנה, מה קורה אם אין שתי חבורות, אלא פשוט שני אנשים? כלומר, אני איש מאוד גדול, אני יכול לאכול כבש שלם לבד, וגם אתה, וקנינו כבשים, והם ברחו והתבלבלו, מה עושים? אין לנו נציגים לשלוח מאחד לשני, זה רק אני ואתה כאן. אומרת המשנה, יש פתרון. תוסיפו לכם עוד שני אנשים משהו, כלומר, אני אוסיף אליי עוד אחד, אתה תוסיף אליך עוד אחד, ואז הנה, יש לנו נציג לשלוח אחד לשני. זו הערה שנייה, ובזה בעצם סיימנו את המשנה סוף סוף, ועכשיו נעבור לגמרא. הגמרא מקשה על הערה האחרונה שאמרנו, ואומרת לכאורה זה מתאים רק לרבי יוסי ולא לרבי יהודה. למה? כי הרי במקרה האחרון שהזכרנו, כל אחד מאיתנו מביא מישהו מהשוק, ואז או שאני נהיה נציג בחבורה השנייה, או שהוא הנציג, זה לא משנה. בכל מקרה, הרי המישהו הזה הוא לא חבר מקורי של הקורבן, והרי לפי רבי יהודה, בשביל שנוכל להחליף קורבנות, אני חייב שלפחות אחד מהחברים המקוריים יישאר עם הכבש, וכאן זה לא קורה, אז לכאורה זה מתאים רק לרבי יוסי. עונה רב יוחנן, אל דאגה, זה מתאים גם לרב יהודה. למה? כי רב יהודה אומר שהמצב הזה שבו כל אחד מאיתנו לבד על הפסח, זה מצב שהוא בכלל אסור. רב יהודה אומר, אין שוחטים את הפסח על היחיד. וממילא כבר מראש, עוד לפני שהכבשים שלנו ברחו והתבלבלו, אנחנו שנינו מצווים למצוא לנו עוד מישהו מהשוק, שלא נהיה לבד על הפסח. ממילא, למרות שבסוף עשינו את זה רק אחרי שהכבשים התבלבלו, בכל זאת, כיוון שמראש היינו צריכים לעשות את זה, זה נחשב שאותו אחד מהשוק שמצאנו הוא כאילו חבר מקורי. וממילא, גם לרב יהודה הכל בסדר, יש כאן נציג מקורי שנשאר בכל אחד מהכבשים. זה התירוץ של רבי יוחנן, ועכשיו ברב אשי ואומר שלא רק שזה תירוץ אפשרי, אלא חייבים לומר את זה, ובעצם חייבים לומר שהמשנה היא גם כרבי יהודה, ולא רק שהיא גם כרבי יהודה, אלא היא דווקא רבי יהודה, ולא רבי יוסי. למה? כי הרי מקודם ראינו שהמשנה מדברת לא רק על מקרה של שתי חבורות, אלא גם על מקרה של 5 חבורות, שבכל אחד יש לפחות 5 אנשים. אבל אומר רב אשי, לכאורה לפי מה שראינו עכשיו, שאפשר להביא מישהו מהשוק, אז גם במקרה של 5 חבורות, אם אין 5 אנשים, אפשר לצרף אליהם אנשים מהשוק. למה שם המשנה לא נתנה את הפתרון הזה? כנראה כי סוברת כמו רב יהודה, שבדרך כלל זה לא יעזור להביא אנשים מהשוק, כי אז אני משאיר מישהו עם הכבש לבד, כשהוא לא המנוי המקורי של הכבש. מתי זה כן אפשרי? רק במקרה שזה שני אנשים בודדים. שאז, כמו שרב יוחנן אמר, שלרב יהודה אסור שיהיו שני אנשים בודדים, לכן זה נחשב שאנשים שהם צרפו מהשוק, זה כאילו שהם חברים מקורים. אבל כשאין שני אנשים בודדים, אלא בכל חבורה יש יותר מאדם אחד, שם כיוון שאין להם איזשהו אילוץ להביא מישהו מהשוק, אם הם הביאו בגלל הבלבול, האיש הזה לא נחשב מקורי, ולכן לרב יהודה זה לא יעבוד. אז זו הוכחה של רב אשי, שבעצם המשנה היא דווקא רב יהודה ולא רב יוסי, כי לפי רב יוסי, אז גם במקרה של 5, יכולנו להשלים את החבורות עם אנשים מהשוק. עד כאן הגמרא, ורק נעיר שלפי זה, כיוון שהמסקנה שלנו היא שהמשנה היא רבי יהודה ולא רבי יוסי, אז לכאורה אפשר עכשיו גם לוותר על הסברות של רשי במשנה ובגמרא. כלומר, נזכיר שכשהמשנה אמרה שכל אחד צריך לשלוח נציג לחבורה אחרת, רשי הסביר שזה נכון גם לרבי יהודה, אבל גם לרבי יוסי. לרבי יהודה ברור שזה נכון, כי אנחנו צריכים שמישהו מקורי יהיה עם הכבש, לרבי יוסי זה קצת יותר דחוק. אז ראינו את שתי הסברות ברשי, במשנה ובגמרא, אבל עכשיו שהמסקנה היא שהמשנה היא בכלל לא רבי יוסי, אז אולי באמת אפשר לוותר על זה, ולומר שלפי רבי יוסי לא צריך לשלוח שום נציג, אלא פשוט אנחנו עושים תנאי. אם זה הכבש שלנו מעולה, אם זה הכבש שלכם, אנחנו עוברים מהכבש שלנו לכבש שלכם, ואתם מהכבש שלכם לכבש שלנו. ולמה אין את הבעיות שרשי יציג? כי ההחלפה נעשית בו זמנית, זה לא נחשב שיש פה רגע בלי אף אחד. לכאורה גם אין כאן בעיה שאתם צריכים לקבל את פנינו, כי אתם אומרים לנו, הנה, בואו לכבש שלנו ואנחנו נבוא לכבש שלכם. אז אולי לרבי יוסי למסקנה, אפשר באמת בלי הנציגים. ובזה בעזרת השם סיימנו את פרק מי שהיה, ושימו לב שבמשפט של ההדרן, כתוב, "הדרן הלך מי שהיה תמה, וסליק עלה פסח שני", כי בזה בעצם גם סיימנו את החלק השני של המסכת שנקרא פסח שני שמדבר על הקורבן. הפרק הבא שנלמד ממחר זה החלק השלישי של המסכת שהוא מדבר על ליל הסדר. בינתיים נחזור על מה שראינו היום. הנושא שלנו היום היה ספקות בהימנות על הפסח, וראינו היום שני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על חבורה שעבד פסחה, ואז הם התפצלו, אחד הלך למצוא את הפסח ולנסות להקריב אותו, והשאר הלכו למצוא להם פסח חדש, ודיברנו על שלושה מצבים. מצב אחד זה שהם אמרו לו, אם אתה מוצא תשחוט גם עלינו, והוא לא אמר להם, אז הוא יוצא ידי חובה בשלו, הם יוצאים ידי חובה במה שנשחט הראשון, או שלו או שלהם, זה מצב אחד. מצב שני זה ששני הצדדים אמרו אחד לשני, מי שמוצא ראשון שישחוט גם על השני, אז מה שנשחט ראשון תופס לשניהם, אלה שני המצבים הראשונים, ולגבי שניהם הערנו שאם לא יודעים אי אפשר לאכול אבל יוצאים מדי חובה, וכשלא אוכלים זה יוצא לבית השריפה. מצב שלישי זה שאף אחד לא אמר לאף אחד כלום, אז הם בעצם פשוט התפצלו, ואז הוא יוצא בשלו, הם בשלהם, לא משנה מי נשחט ראשון. ולכן אומרת הגמרא בברייתא, מכאן אמרו יפה שתיקה לחכמים, כי כשלא אמרו כלום זה פחות מסובך, כי אין אף אחד שיוצא לבית השריפה, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני זה שתי חבורות שקנו כבשים, והכבשים התערבבו לפני השחיטה, והם לא יודעים מי שייך למי, והבנו את הדין הזה בשלושה שלמים. שלב ראשון אמרנו, אם סתם נשחוט, זה בהחלט יועיל, הם יצאו ידי חובה, אבל הם לא יוכלו לאכול. לכן שלב שני אמרנו, זה שכל חבורה תיקח אחד מהכבשים, והקראי, והיא תעשה תנאי. אם זה באמת הפסח שלנו, מעולה. אם זה לא, אז אנחנו עוברים אליו. כלומר, מעכשיו זה שלנו, ואותו דבר גם החבורה השנייה, כלומר, בעצם מתחלפים בכבשים. זה התנאי, אבל גם זה לא טוב, בין רבי יהודה, בין רבי יוסי. כי רבי יהודה אומר שכשאנשים עוברים מכבש לכבש, חייבים שלפחות אחד מהמקוריים יישאר, וכאן אף אחד לא נשאר. וגם לרבי יוסי זה לא טוב, כי אומר רשי, א', ברגע המעבר יוצא שיש איזשהו רגע כזה שבו לאף אחד מהכבשים אין אף אחד, וב', כשאתה עובר קבוצה צריך שמישהו יקבל אותך. וכאן אף אחד לא מקבל אף אחד, כי שתי החבורות מתחלפות כולם כחבורה אחת. ולכן אומרת המשנה, לתנאי זה צריך להוסיף משהו. וזה שכל חבורה תשלח נציג לחבורה השנייה, ואז כל חבורה אומרת, אם זה באמת הכבש שלנו, אז אתה הנציג מצטרף אלינו. אם זה באמת הכבש של החבורה שלך, אז אנחנו מצטרפים אליך. וכך אין רגע שבו אין אף אחד על הכבש, ותמיד יש מישהו מקורי על הכבש, וזה פותר את הבעיה בין לרבי יוסי, בין לרבי יהודה. זה הדין העיקרי. על זה המשנה מוסיפה עוד שני מקרים. אחד זה שזה נכון לא רק בשתי חבורות, אלא גם בחמש, גם בעשר, אבל כן צריך שבכל חבורה יהיה את המינימום של מספר החבורות. כלומר, אם זה חמש חבורות, אני צריך שבכל קבוצה יהיה חמישה אנשים, וכך כל חבורה שולחת נציג לכל אחת משאר החבורות. זו הערה אחת. הערה שנייה, אם זה רק שתי חבורות, שבכל חבורה יש רק אדם אחד בודד, אז אי אפשר לשנוח נציג, כי זה רק אדם אחד, אלא צריך לצרף עוד מישהו מהשוק, וכך נהיה שניים ונשלח נציגים. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, לכאורה זה עוזר רק לרבי יוסי, אבל הרי לרבי יהודה, אני צריך שיהיה מישהו מקורי, והמישהו מהשוק הזה הוא לא מקורי. עונה רבי יוחנן, הוא נחשב מקורי, כי כיוון שאסור לשחוט פסח ביחיד לפי רבי יהודה, אז מראש, עוד לפני שמתבלבלו, הם היו צריכים כל אחד מהם להוסיף עוד מישהו מהשוק לחבורה, ולכן זה נחשב כאילו שמוסיף אותו כבר מראש, והוא נחשב מקורי, ולכן גם החלק הזה מסתדר גם לרבי יהודה. ואז בא רבי אשי ואומר, לא רק שזה מסתדר גם לרבי יהודה, אלא זה דווקא לרבי יהודה. כי עובדה שהמשנה הציעה את הפתרון הזה רק בשתי חבורות, שבכל חבורה יש רק אדם אחד, כלומר בעצם בכל חבורה חסר אדם אחד, והיא לא הציעה את זה בחמש חבורות שלהם חסר אדם אחד. למה? כי כמו שאמרנו, אם נשים מישהו מהשוק, הוא לא יהיה מקורי, והמשנה היא כרבי יהודה שצריך מישהו מקורי, לכן זה רק עובד במקרה שיש אחד בכל חבורה, שאז אותו אדם מהשוק נחשב מקורי, כי היו חייבים להוסיף אותו עוד מלכתחילה, עוד לפני שקרה בלבול, ובזה סיימנו בעזרת השם, אדרן הלך מי שהיה תמה, וסליק עלה פסח שני, כל טוב בינתיים.